דוח פינטק עם דוקטור אושי שוהם קראוס על פינטק, וולטק ואינשורטק.
דוח מספר 26 על בינה מלאכותית בפינטק. שלום לכולם, נמצא איתנו היום יגאל רייכלגאוז, אחד המייסדים של קורטיקה, מנכ"ל קרטיקה. שלום יגאל ותודה שאתה איתנו.
שלום, תודה לכם.
יגאל, ההקשר שלנו הוא חברה חדשה שלכם בשם פינטיקה, חברה שמשתמשת בטכנולוגיות בינה מלאכותית של קורטיקה, של חברת האם. עד כאן אני צודק?
נכון.
אז בוא ספר לנו בבקשה על מה מייחד את הטכנולוגיות AI של חברת האם שלכם, של קורטיקה.
כן, קורטיקה בעצם חברה שנוסדה ב-2007, ופיתחה טכנולוגיה על בסיס מחקר שהתבצע בטכניון, במעבדה, במעבדות בפקולטה להנדסת חשמל, בפקולטה לרפואה, והרעיון שעומד בבסיס הטכנולוגיה של קורטיקה, זה בעצם לייצר אלגוריתמים שמבוססים על עקרונות למידה של המוח האנושי. פרקטית, היכולות האלה מאפשרות למערכות הבינה המלאכותית שלנו ללמוד באופן אוטונומי, כלומר ללא מעורבות של בן אדם, לעומת הטכנולוגיות המתקדמות ביותר היום בתחום שנקראות Deep Learning. Deep Learning זה יכולות למידה עמוקות, והן מבוססות על אלגוריתמים שבן אדם צריך להסביר או לתייג למחשב באמצעות דוגמאות, ובעצם ללמד אותו בצורה ידנית. הטכנולוגיה של קורטיקה מאפשרת למידה עצמית, למידה אוטונומית, שמאוד דומה ללמידה של תינוק שמסתכל על העולם, מזהה כל מיני עצמים, מזהה כל מיני סיטואציות, מקלסטר אותם ומייצר לעצמו מושגים, ואז מגיע הורה ואומר לו, זה שולחן, זה כיסא, פעם אחת, אבל בעצם יכולת הלמידה של של המוח האנושי, או באופן כללי של קורטקס, החלק במוח שאחראי על יכולות הזיהוי והקלסיפיקציה, הקורטקס הביולוגי, מאוד מאוד שונות מהיכולות של AI היום, וקורטיקה לוקחת את העקרונות האלה, ומביאה אותם לעולם של AI.
אתה יכול לספר לנו יותר איך זה פועל? זה אפשרי?
כן, הטכנולוגיה מבוססת על מודלים של רשתות נוירונים. בעצם אצלנו במוח יש רשתות, המוח שלנו וקורטקס ספציפית מורכב מאוסף מאוד גדול של רשתות נוירונים. הרשתות נוירונים האלה מקבלים סיגנלים מכל מיני חיישנים, אם זה עיניים, אוזניים, מגע, כל מיני חושים שונים שעוברים איזשהו עיבוד, ובסופו של דבר מיוצגים כאותות בזמן, כספייקים בזמן, ונקלטים לידי רשתות הנוירונים האלה. הרשתות נוירונים של המוח הביולוגי מאבדים את האות ומייצגים אותו באמצעות חתימות. אם אנחנו מסתכלים מסביב, אנחנו קולטים מה הסצנה, יש לנו איזשהו ייצוג בראש שלנו, באמצעות תגובה של תאי הנוירונים לסיטואציה הזאת. והזיכרון שלנו בעצם שומר את החתימות האלה, שומר את התגובות האלה, ופעם הבאה שאנחנו רואים משהו דומה, אנחנו יודעים להשוות אותו. על זה בעצם מבוססת הטכנולוגיה של קורטיקה, היכולת לייצר חתימות דיגיטליות למושגים, לכל מושג שהוא. זה יכול להיות מושג ויזואלי, למשל אובייקט, זה יכול להיות סיטואציה מורכבת מאוד של רכב שנוסע על הכביש וצריך להבין מה קורה מסביבו, וזה יכול להיות גם איזשהו מצב בשוק, שגם אותו צריך לזהות, להבין ולהשליך ממנו ולהגדיר תגובה נדרשת.
בוא ננסה נגיד להבין איך התוכנה או איך המערכת שלכם פועלת ברכב.
יש לנו מצלמה, שהיא מאוד מגבילה אצל הנהג האנושי לעיניים. המצלמה משדרת בריל טיים, בתדר מאוד גבוה, 30 פריים פר סקנד, תמונות למעבד, מעבד גנרי. התוכנה שלנו מדמה את פעילות הקורטקס הביולוגי. היא בעצם קולטת את התמונות האלה, מייצרת מהם את החתימות, מזהה מתוכם את האובייקטים השונים, מזהה כל מיני יחסים על הכביש, למשל בין נהגים שונים, בין הרכב לתנאי הדרך, בין הולכי רגל לנהגים וכך הלאה, ומייצרת בסופו של דבר משהו שאנחנו קוראים לו environmental model, זאת אומרת מודל סביבתי, אינטגרטיבי, שמאפשר לרכב מתוך המודל הממוחשב הזה לקבל החלטות, האם לבלום או לא לבלום, האם לפנות ימינה, לפנות שמאלה, להמשיך ישר, כל זה לפי המטרה של הרכב, לאן הוא רוצה להגיע, בהתאם לתנאי הדרך.
עכשיו, נגיד שיש לכם את הבייבי תוכנה הזאת, לפני שהיא רצה, אתה אמרת שאתם לא מלמדים אותה בעצם.
נכון.
כלומר, אתם שמים אותה ברכב עם מצלמה, יוצאים לדרך,
נכון.
וזהו?
כן, פשוט נוסעים ברכב, המערכת בצורה, אפשר להגיד, פסיבית, כלומר, הלימוד הוא פסיבי, הוא לא מבוסס על תיוגים אקטיביים, הוא עושה אובזרבציה, פשוט מתבונן בדברים מסביב, וקולט, סופג את כל האינפורמציה הזאת, סופג את כל הסיטואציות, זוכר בסופו של דבר, ומייצר בסיס נתונים של חתימות דיגיטליות, ככה שפעם הבאה שהרכב ייתקל בסיטואציה דומה על הכביש, יש לו כבר היסטוריה, איך נכון להגיב, מהם הסיכונים, הוא יודע לחזות כמה שניות קדימה, איך שחקנים שונים ינהגו על הכביש.
מה שאני לא כל כך מבין, אני נוהג, הרכב האוטונומי נוסע.
נכון.
אתה נותן למערכת שלך איזה שהם ערכים ראשונים בהתחלה, כמו אם אתה נתקל, אם את מזהה קיר, תעצרי, או שגם את אלה לא?
גם את אלה לא. זאת אומרת, בשלב הראשון, כשהרכב נוסע, הוא עוד לא מקבל החלטות, הוא רק לומד, אז הוא לא מקבל שום החלטה.
הרכב לומד שאתה עצרת?
כן, בדיוק. הוא מסתכל מה קורה על הכביש, מהם הפעולות החיוביות, ומהם הפעולות השליליות בסיטואציות שונות, ובונה לעצמו איזשהו מערך של הקשרים, בין סיטואציות לבין הפעולות הנדרשות.
הוא צריך אז להיות מעורב גם בתאונות?
מאוד חשוב.
הדגמות של תאונות?
אז קודם כל הוא צריך ללמוד את הנהיגה הנורמטיבית, זה הדבר הראשון. מאוד חשוב להזין למערכת גם כל מיני מקרי קצה, לאו דווקא תאונות, אבל כשאנחנו נוסעים על הכביש, אחד הדברים שאנחנו למדנו בקורטיקה, שזה אחד החברות של קורטיקה, זה בעצם שבכל שעה יש המון המון מקרי קצה, וזה האתגר המשמעותי היום של הרכב האוטונומי. מקרי קצה קורים כל הזמן.
לרכב מסוים.
לרכב מסוים, נכון.
אוקיי, טוב, עכשיו אני חושב שאנחנו כבר מבינים בגדול מה אתם עושים, עכשיו, מה עושה פינטיקה, שזה בעצם הייצוג הפיננסי של היכולות האלה?
נכון, המודל של קורטיקה כחברת אם, זה בעצם לקחת את הטכנולוגיה הגנרית הזאת, להסתכל מהם השווקים המעניינים בכל רגע נתון, ה-time to market הוא מאוד חשוב, וההתאמה בין המוצר לשוק בנקודת הזמן המסוימת, ולזהות ורטיקלים שבהם הטכנולוגיה הזאת יכולה לעשות באמת שינוי מהפכני. רכב אוטונומי זו דוגמה אחת, הדוגמה השנייה שאנחנו רואים הזדמנות עצומה זה שוק הפינטק. בשוק הפינטק בעצם אנחנו כבר עדים לזה שנכנסים המון המון טכנולוגיות. הדור הראשון של הטכנולוגיות אפשר לקרוא לזה הנדסה פיננסית או מדעני נתונים. יושבים אנשים, משתמשים באלגוריתמים, אנחנו יודעים שהיום במסחר יותר מ-70% מהמסחר מתבצע כבר על ידי אלגוריתמים, בתדירות מאוד גבוהה בשברי שנייה, ובנוסף לזה גם יושבים דאטה סיינטיסט, מסתכלים על כל הדאטה הזה, משכללים את האלגוריתמים וגם בונים מודלים.
ואתם מייתרים את כל זה באיזשהו
בדיוק.
אופן.
בדיוק. המטרה של פינטיקה זה בעצם לייצר מהנדס פיננסי אוטונומי, שהוא בדיוק בדומה להחליף את הנהג האנושי, להחליף את המדען הנתונים בעולם הפינטיק.
לא להחליף את המשקיע, להחליף את מדען הנתונים.
נכון.
תסביר יותר, אני יודע לשאול, אבל לא חושב שאני ממש מבין.
אז למשל, אם חושבים על עולם המסחר, מדען הנתונים הוא כנראה זה שיצליח לגבש איזשהו מודל ואסטרטגיה למסחר. אנחנו אומרים, האסטרטגיה הזאת יש לה כמה בעיות. דבר ראשון, המדען הנתונים קשה לו מאוד לקלוט את כל הביג דאטה ולבנות את המודל שיכול לייצג בצורה מהימנה את המציאות. דבר שני, השוק הוא מאוד דינמי. זאת אומרת, מודל שמתאים עכשיו, יכול להיות שכבר תוך כמה שניות הוא יתאים פחות, ובטח צריך להתקן אותו בקבועי זמן ארוכים יותר. ולכן התחרות בין מחשב או בין בינה מלאכותית לבין בן אדם היא פשוט לא פיירית. למחשב יש יתרון עצום. פה אנחנו מכניסים את האלגוריתם שלנו שמאפשר את הלמידה האוטונומית, כלומר לא צריך בן אדם בלופ כדי ללמד אותו, ובמיוחד בעולם הפיננסי מאוד קשה להשיג דאטה מתויק, כלומר השוק כל הזמן משתנה, אז ההיסטוריה לא תמיד מייצגת את מה שהולך לקרות עכשיו.
ואתם עושים איזשהו מגה סיינס, מגה מדען דאטה.
נכון.
שבאיזשהו אופן אולטימטיבי יצליח לזהות את השוק ולהכיל אותו, ולייצר את מה? מה לייצר? מה האוטפוט של זה?
אז השלב הבסיסי זה לייצר פאטרנים, לזהות תבניות. זאת אומרת, תבניות שיכולות להיות, היכולת להם יישום לכל אחד מהכיוונים. למשל, כיוון אחד יכול להיות פשוט לזהות פרוד. יש התנהגות נורמטיבית של השוק, ואנחנו מזהים איזשהו outlier, סטייה מהנורמה, ויכולים להקפיץ את זה, ואולי יש פה איזשהו פרוד, אולי יש פה איזשהו insight trading, או כל דבר אחר.
וזה תוך יכולת לזהות סוגים שונים של פרוד, שגם מתפתחים עם הזמן,
בדיוק.
ולזהות את זה בצורה אוטונומית.
בדיוק, אוטונומית וב-real time, בדיוק. מצד שני, ההזדמנות, בצד השני, הזדמנות של מסחר, אנחנו יכולים לזהות איזשהו pattern, שהפאטרן הזה מצביע למשל על הזדמנות קנייה או הזדמנות מחירה או כל דבר אחר, ולנצל אותו במילי סקנדס.
באיזה אופן, אני מנסה לחשוב ברמה קונקרטית, באיזה אופן מדען אלגוריתם רגיל לא יוכל להתחרות בכם, מה הוא יפספס?
מדען נתונים, מדען אלגוריתם באופן כללי, צריך בעצם לבנות מודל. כאשר בונים מודל, יש כמה שלבים. שלב הראשון זה הוצאה של פיצ'רים, או כל מיני פרמטרים מתוך דאטה עצום. בשלב הזה כבר מתפספס המון מידע. אנחנו מכירים את זה מצוין מאותות אחרים. למשל, אם חושבים על עולם של תמונה, עולם של דיבור, אז פעם התייחסו גם בעולם הזה וניסו למדל אותו. ניסו לקחת תמונה ולתאר אותה באמצעות קומבינציות של פינות ועיגולים, וטקסטורות וצבעים וכך הלאה, וזה בעצם הדור הישן של הטכנולוגיה. מדעני הנתונים או מדעני הראייה הממוחשבת אז ניסו לבנות מודלים לזיהוי תמונה שבאמת לא עבדו כל כך טוב. ברגע שנכנסה טכנולוגיה של machine learning, במיוחד machine learning אוטונומי, כל זה פרץ, והיום יש לנו אלגוריתמים שבאמת יכולים לזהות את כל זה בדיוק גבוה. בדומה, בעולם הפיננסי, יש, הביג דאטה הוא עצום, כמות הפרמטרים שאפשר להוציא ממנו, זה מעבר ליכולת האנושית. ולכן נדרשת פה יכולת של מחשב שיכול להסתכל על כל הביג דאטה ובצורה של למידה, לאו דווקא בצורה סטטיסטית פשוטה, להוציא את הפיצ'רים האלה. השלב הבא הוא שלב של מידול. גם פה, ברגע שנכנס מדע נתונים, הוא צריך להניח הנחות, הוא לוקח את הידע שלו מעולם הכלכלה, ממה שהוא למד, ובונה איזשהו מודל עם הנחות. ההנחות האלה כל הזמן עומדות במבחן, והיום עומדות במבחן בסקאלה של מילישניות בודדות, ולאו דווקא עומדות במבחן הזה. המערכת שלנו היא מערכת אדפטיבית, היא כל הזמן משתנה, היא כל הזמן מגיבה לתנאי השוק, והיא משנה את המודל.
יגאל, האלגוריתם שלכם בעצם חי ומתפתח, אם הוא מדמה באמת בייבי תינוק שהופך להיות בן אדם בוגר, אבל בניגוד לנו, הוא לא יגיע בסופו של דבר לאיזושהי יציבות כזאת של בן אדם חד, בוגר, בין איקס עשרות שנים מקצועי, הוא יכול לעלות יותר ויותר ויותר, יכול להיות שאנחנו הולכים לאבד אותו, כלומר שאנשי שוק ההון לא יבינו מה הוא עושה, ורק בדיעבד 10 שנים אחרי יגידו וואלה וואלה?
זו שאלה מצוינת, זאת אומרת, ככל שהאלגוריתם מתוחכם יותר, והביצועים שלו טובים יותר, וטובים יותר משמעותית מהבן אדם, ככה כמובן היכולת של הבן אדם להבין אותו קטנה. וזה בעיה מוכרת היטב בעולם של AI באופן כללי, לאו דווקא בעולם הפיננסי. למשל, אם באמת חוזרים לבעיית הרכב האוטונומי, אחת השאלות הגדולות של הרגולטורים בתחום, זה כשהרכב מקבל את ההחלטה, ונניח שהוא אפילו קיבל החלטה נכונה בסיטואציה מאוד קשה, איך אנחנו יודעים לפתוח את הקופסה ולהבין מה בעצם השיקולים שהובילו להחלטה? לא תמיד זה אפשרי. ברגע שאנחנו זזים ממרחב פרמטרים קטן שבן אדם יודע להבין לעולם של מימדים עצומים של מיליארדי פיצ'רים, נורא קשה בעצם לבן אדם להבין למה האלגוריתם לקח את ההחלטה הזאת. אני חושב שדווקא בעולם הפינטק, בעיית האקספלינביליטי היא פחות קשה. זאת אומרת, אם אנחנו יכולים למדוד ולהעריך את טיב האלגוריתם, אנחנו גם יכולים לייצר כלים לשלוט בו, ובעצם להניב לנו תוצאות טובות.
אוקיי. יגאל רייכל גאוז, מנכ"ל קרטיקה, חברת בת של קורטיקה, תודה רבה שהיית איתנו היום.
תודה לך.
תודה שהייתם איתנו, תודה לקווין מקלוד על המוזיקה, תודה לרון טוביה, עורך הפודקאסטים של גלובס. אני מרצה ומייעץ בתחומי הדוח, תוכלו לכתוב לי ב-ushi@ushi.co.il, לשלוח וואטסאפ ל-050-889-8322, או בלינקדין שלי, דוקטור אושי שוהם קראוס באנגלית, להתראות בדוח הבא.